שומעים שזה הארץ.
היי גילי.
היי ניב.
היי דן ברומר שמקליט, היי מאיה בן סן שעורכת.
היי למאזינות ולמאזינים, אתם על תרבות יום א'.
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ.
היססת לרגע. שבימי ראשון מספר לכם את כל הדברים המעניינים בתרבות השבוע.
מה מעניין בתרבות השבוע?
אנחנו נקצור את תבועת דוקביב, או נתחיל לקצור אותה השבוע. שים לב איך אני מרפררת לשבוע שיהיה בשבוע הבא.
זה כל כך רואים שאת אימא לילדים במסגרות.
מלאו הסמאי בר, נבקה. אנחנו נדבר גם על אריק, אפרופו ילדים במסגרות.
אוי ובוי.
סדרה בנטפליקס.
איזה סגווי נוראי זה היה עכשיו.
נכון, אבל מוצלח. תחטט היטב בנפשך המסוכסכת, ותראה שזה היה מוצלח דווקא.
כן, ונסיים בסיבוב מהיר.
בסדר, כן.
שגם מסגור מעגל עם סיבוב מהיר מלפני שבועיים.
אוקיי.
יאללה, בואי נתחיל.
קדימה.
שלוש, חמש, אחד ג'יפ ישן סוסיתה דקח אותי לצפת.
מאוד עצוב שבשבוע שעבר הלך לעולמו דן תורן בגיל הצעיר של 63.
כן, זה לא פייר, מה זה?
לא, ממש לא. אני חושב כאילו שלדור שלנו, ילידי סוף שנות ה-70, תחילת ה-80, דן תורן היה מהראשונים שהכרנו כאליל נוער, או לפחות מישהו שסומן ככזה. זאת אומרת, הוא שיחק בעל הברזלים, שהייתה פינה בזהו, זה פינה כזאת קולית על תיכוניסטים, והוא כיכב.
בבחינת בגרות.
ואחר כך, אם כל זה לא מספיק, הוא גם היה כוכב רוק.
בואו נדייק את זה יותר. הוא לא הוסלה להיות כוכב נוער, כמו שהוא פשוט היה הגדרת הקול. נכון? הוא היה הקול האולטימטיבי, הוא גם היה נורא יפה.
כן.
והוא גם היה נורא מוכשר, והוא גם היה לו מין את הנינוחות הלא מתאמצת של מי שיודע שהוא שניהם יפה ומוכשר.
נכון, ונדמה לי שבקריירת הרוק אנד רול שלו, הוא כאילו קרא את בגדי המיינסטרים. הוא כאילו לא רצה, בלהקת שונרה. מצד אחד הוא כן, נגיד, כתב את הטקסט לקולנוע.
כן.
של שרון ליפשיץ, גם את גידי הוא כתב, נכון?
הוא גם כתב חצי מהלעיתים הגדולים של היי פייב.
כן.
אבל התבייש בזה.
לא, הוא היה תמלילן בחסד ועבד הרבה עם ברי סחרוף, ומבחינתי, לפחות דן תורן שלי, כאילו, אני מת על האלבום חופשה בעלי, זה אלבום מאוד יפה בעיניי, אבל באחת התקופות הכי גרועות של החיים שלי, בין התיכון לצבא, זה באמצע שנות 90 זה היה, דן תורן הייתה תוכנית רדיו, ברדיוס. היו תחילת ימי הרדיו האזורי.
הרדיו האזורי שהוא פרח.
בצהריים, כל יום, לדעתי בשתיים בצהריים, הייתה תוכנית לדן תור באחת, קראו לזה הקנדן, והוא היה מנגן אחרי, תחשבי, אמצע היום, רדיוס, התחנה כמו שאת מכירה אותה היום, רדיו השרון, שעתיים של מוזיקה אלטרנטיבית, אבל גם בהגשה סופר אישית, וקולית, ומצחיקה, ומדבר עם מומחים, והיה מעלה גם לפעמים אנשים, מה זה לפעמים? אני עליתי שם כמה פעמים לדבר שטויות. בתור תיכוניסט.
בתור תיכוניסט כן. שממתין לגיוס.
בדיוק. והיה משהו בתוכנית הזה, קראו לה הקנדן, אחר כך כששרון קנטור הייתה מחליפה אותו, הוא קוראים לזה הקנטור.
גדול.
ואני חושב שנקודת החיבור הכי יפה של שניהם, שרון תיבדל לחיים ארוכים, זה השיר זרזירים שהם כתבו יחד של הזבובים.
החביב עליי ביותר, בהרכב החביב עליי ביותר של דן תור.
איזה הזבובים זה כאילו... זה דן תורן ומרו כהן ואורי תחלת, וכאילו היה בהם משהו כזה...
הם היו כולם אותו דבר, אותו קול לא מתאמץ ונינוח ונדיב כזה, של כן. מי שיודעים שהם קול ענל ומוכשרים
כן,
נורא.
כן, ולא רבים, לא רבים על הסולו שלהם. כאילו זה... כל אחד יש לו את השירים שלא באלבום של הזבובים, נכון, יש שירים של אורן קפלן, יש שירים של יותר מאור כהן, יש את שירים של יותר דן תורן, שזה נגיד זרזירים, ויש גם את הקאבר האלמותי, למה לא אמרת.
נכון.
שזה שניהם ביחד. אז דן תורן, איפה שלא תהיה, אנחנו נתגעגע אליך, היית אחלה.
תהיה בטוב.
ביי.
כן, ביי.
גילי, האם גם את חווה ברגעים אלה פומו מהעובדה שלא היית בפסטיבל פרימוורה בברצלונה?
אני חווה פומו נצחי ובכל רגע נתון. תמיד רציתי לנסוע ואף פעם לא הייתי בפרימוורה.
זו חוויית ישראליות כאילו, או ליתר דיוק תל אביביות שצריך סמן על להביא? את לא מרגישה שלמה אם אין לך סיפורי מורק על איך כייסו אותך ברמבלס? אפשר לנסוע גם סתם לברצלונה ויקייסו אותך. אני מבטיח לך, לא הייתה פעם שהגעתי לעיר הזו ולא קויסתי אני או מי שהיו איתי.
לא קרה לי, לא קרה לי, אני מודעה, זה באמת חוויה שנחסכה ממני עד כה. זה פשוט נראה לי ממש ממש כיף.
אני לא כזה חובב של פסטיבלים, זה קצת סופרמרקט כזה, אני מרגיש. זאת אומרת, יש לך המון המון מוצרי מדף, ואתה צריך לבדוק אותם, וזה טוב למישהו שמגיע ממדינה הנתונה במצור תרבותי כמו ישראל.
במקרה אני מגיעה מכזאת.
כן, ואז זה מין השלמת חוסרים. אבל כאילו גם הקהל לידך שאינו ישראלי, שאינו הגיע כדי לסמן וי בחוויה הישראלית האולטימטיבית של פרימוורה, בין הודו ל... נכון? זה קצת כבר נהיה בין גואה ללטין אמריקה. אז קהל נורא צעיר. ובפסטיבל יש תחושה תמיד של כאילו ההופעות הן הופעות פסטיבל. אני אדגים למה אני מתכוון. פעם ראיתי את בק בפסטיבל רדינג. הייתה הופעה בסדר, שעה כזאת מבק, ואחר כך ראיתי אותו בלונדון, יומיים אחר כך, בהופעה של שעתיים וחצי, עם שעה אקוסטית, שהוא עושה את כל השירי פרידה שלו, וזה דברים שלא היו בפסטיבל. זאת אומרת, פסטיבל זה מין, מעין הופעה להמונים כזו. אז זה לחטוף מפה, לחטוף מפה, בדיוק. לחטוף מפה, לחטוף מפה, לחטוף מפה, להרגיש שהוא אבסת יפה, או שאכלת יפה תרבותית מוזיקלית. יש לנו פערים, חזרת לארץ, אבל זה לא באמת למצות, נגיד, את המוזיקה מהאומנים האהובים עלייך.
תראה, הייתי בפסטיבל האחרון שבו יצא לי להיות, הוא פירנצה רוק. מומלץ בטירוף, גם בגלל שזה בפירנצה, וכל כך קרוב לטוסקנה, אז אתה מוצא את עצמך מטייל בטוסקנה, ובערב הולך להופעה מהממת.
כמה אומנים היו כל ערב?
היה ליינאפ מאוד מרווח, וההופעה המרכזית הייתה הופעה מלאה, וכך יצא לי לראות את קיור בהופעה מלאה.
זה משהו אחר, אני לא מתכוון לזה. כאילו...
אתה מתכוון לסופרמרקט, כמו שאמרת, כמו זה. אוקיי, השתכנעתי.
רגע. אופציה נוספת, כדי לא לחוש את הפומו, הייתה לצפות באמזון בשידורים החיים.
נתנו?
נתנו, שהגיעו מפרימוורה. אנחנו מדברים פה, לא בפעם הראשונה, על איך שירותי הסטרימינג מתחילים להתנהל כמו ערוצי טלוויזיה רגילים.
נכון, אבל ממש יותר נישתיים, אני חושבת. זה כאילו MTV של פעם, נכון?
קצת כן, זה מאוד MTV של פעם, אבל זה גם העניין, זה MTV של פעם, וערוץ הספורט של פעם, וערוץ הקומדיה של פעם, זאת אומרת, עם הרוסט. כאילו, הרוסט משודר בלייב, ומוליני משודר בלייב, והפוטבול יהיה משודר בלייב, בחג ההודעה.
השלב הבא זה שיהיו מסיבות בריכה שישודרו, ואתה תראה אותם.
בגרייט.
אתה תראה אותם באמזון.
אני דווקא רציתי לחלוק עםך את המסקנות שלי מההופעה של רומי, שהייתה אתמול. רומי הייתה חברה ב-XX, והייתה הופעה המרכזית של אתמול בלילה, או אחת ההופעות המרכזיות של אתמול בלילה, אחרי שהייתה סופת ברקים מטורפת. אז גם לא איזה משהו שאני מרגיש חוסר, שלא חוויתי אותה.
מתבאס שהחמצת.
וראיתי את ההופעה הזו, ואני באמת בהלם שהדבר הזה עבר עוצרות. עולה על הבמה, מוזיקאית מכובדת ומקובלת, שהוציאה שנה אלבום מאוד מדובר, מופיעה עם פלייבק מלא, כן? מאחורה יש כאילו...
מישהו שעושה כוריאוגרפיה של נגינה?
בדיוק. כזה, של כאילו קלידים.
והם שרים מלאו הסמנו בר.
לא. היא לא שרה מלאו הסמנו בר. היא שרה כל מיני, כי יש ביט, אז היא שרה שיר, ואז פתאום היא עוברת באמצע השיר ל...
מחרוזת!
כן, הכל מחרוזות כאלה.
היא עשתה מחרוזת.
זה לא מסתיים שם. ובאמצע ההופעה, פתאום... היא מנגנת טרק שהיא אוהבת.
הלכה לשירותים?
לא.
הוריד השורה.
לא, היא נשארת על הבמה, עושה כזה ככה עם השיער מאחורה, היא ונגנית הקלידים שלצידה, ומנגנות טרק. אומרת, רצינו להביא לכם פה מסיבה. עכשיו, איך הדבר הזה... סליחה, אני פשוט מזועזעת, לא הייתי נותן להם להופיע בבית של סולידריות, כן? במחילה מבית של סולידריות, אתם אחלה. כאילו, זה חלטורה... ואני בהלם שהדבר הזה על הבמה המרכזית והמופע המרכזי והקהל מריע, זאת אומרת, הם כולם דלוקים מהתחת, ולא אכפת להם מה מתנגן, והם במין מסיבה כזאת, אבל היא שם באודישנים לתוכנית ריאליטי, כאילו ככה זה היה נראה, בחיי.
ועוד שנייה, תראה, אם יש לה מזל, איפה היא תמצא את עצמה בקיץ הבא?
במשף רק!
במשף רק!
נכון? ידעתי שאת רוצה לי.
אני רציתי להגיד את זה, תודה ש...
שנייה, רגע, אני רוצה להתנצל על ההייטריות שיצאה ממני. אני בסך הכל ניסיתי לגרום לך להרגיש יותר טוב שב...
אני מרגישה מופלא.
על שהחמצת שנה
את פסטיבל פרימוורה. אתה יודע למה אני עוד מרגישה מופלא? כי אני ראיתי את התמונות של אביב גפן מנשף רק.
רק, אגב, קלאסי אביב גפן, קהל של פרימוורה, כן?
כן.
הכי קלאסי זה שהוא על הבמה באיזו תוכנית ריאליטי, שהוא שופט בה, זה מאוד מזכיר לי את הלהקה הזו, אני ראיתי את הפרימוורה. זה החיקוי לא טוב של אביב גפן, אני מצטער, לפעמים עושה יותר טוב.
אז אני אשמח אותך, ואני אגיד
שראיתי... ראיתי אותם על הבמה הקטנה, רק אני ראיתי אותם, לא היו שם ישראלים, רק אני מכיר. אינדי. חבר שלי סטיבן ווילסון עוזר להם.
בכל רגע שתסכים שאני אכניס מילה, אני על זה.
זה לא אני, זה אביב.
אז אני ראיתי תמונות של אביב גפן, לבוש במשהו צהוב, ואמרתי עצמי, אילן פלד, מתי הוא הופיע? מתי הוא הופיע כזה? בתחפושת שלו והכל. ואז קלטתי שזה לא הוא, זה אביב גפן. בנה שפרק.
אז אני לא הבנתי, כי כשאת שלחת לי את התמונה, הייתי בטוח שאביב גפן מארח את אילן פלד בנה שפרק. הוא הרי... הרי כל שנה הוא מארח מלא אומנים, נכון?
כן.
כן.
אז הוא לא אירח.
זה ברט אנדרסון מסווייד, להקה שהשפעתי עליה.
לא, ניב, זה היה אביב גפן גופו, בעצמו.
רגע, אני פותח שוב.
תפתח את התמונה.
אני פותח שוב את הלינק. סליחה.
תפתח את התמונה ששלחתי לך.
זה קורה פה עכשיו.
בלייב.
בלייב.
ואתה כותב לי, ואתה אמרתי, יפה, הבין.
הרי אילן פלד יש לו אונטרפנורשיפ מוזיקלי, נכון?
כן, כן, יזמות, לגמרי.
הוא מוציא מוזיקה, mm-hmm. הוא עובד עם מפיקים, הוא כן. עובד עם מפיקים רציניים.
כן.
הוא כאילו, הוא פול און רציני ביחס למוזיקה של עצמו. אז הייתי ב... לא, זה... זה אביב גפן, אני בהלם.
שלום, אני סתיו.
ואני נדה.
ורצינו להזמין אתכן ואתכם להצטרף אלינו להסקטוס. ההסקט בו אנחנו שואלות הרבה שאלות.
מה זה בית? מתי מגיעים? מה מסדרים בסידורים?
ולפעמים אנחנו גם עונות.
להיטוס.
הסקטוס, הסקט הילדים החדש של הארץ. האזינו באתר הארץ ובפלטפורמות הנבחרות.
נו, האזנתם כבר?
נדה.
נכון, כולם עכשיו מחפשים כאילו אסקפיזם, 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 נכון? כולם כזה,
אני לא יודע, כן?
צריך אסקפיזם.
אנחנו מחפשים, אני לא יודע אם כולם.
כולם, ניב, כולם.
אבל אני מסתכל על רשימת, נגיד, הכתבות הכי נקראות בעיתון. ואני מסתכל על טבלאות הרייטינג. לא נראה שהתכנים האסקפיסטיים פורחים כרגע.
כי אני אסביר לך מה. כן. כי לצד זה שאנשים, במקביל לזה שאנשים מחפשים אסקפיזם, אנשים מרגישים לא נעים כאילו לחזור לחיים. אז אני חושבת שעליתי פה על משהו.
כן.
אסקפיזם באמצעות המציאות. אוקיי?
לא הבנתי.
אסקפיזם...
סליחה, תסבירי לי.
באמצעות המציאות, שהיא סתם המציאות המחורבנת באופן רגיל, אוקיי? אך אינה נהנתנית, כלילה וכיפית.
אוקיי.
זאת אומרת...
הדגימי והסבירי.
לא סדרה על המימוש העצמי היפלפה של תיכוניסטית שהופכת מברווזון מכוער לברבור, הסדרה סופר גיקית בנטפליקס.
המלצת על זה.
לא אותה, אבל כן סרט דוקו מרגש על חבורת בני נוער, מה שדיברנו בשבוע שעבר,
כן.
ביפו ד' שמעלים הופעה מחווה לאופרה חזה.
כן.
לא...
רגע, איפה זה עולה?
היה, דיברנו על זה בשבוע שעבר.
כן, אבל איפה זה עלה?
בכאן 11.
אוקיי, בסדר.
לא סדרת פנטזיה על לא יודעת מה, אבל...
על דרקונים בשמיים.
על דרקונים בשמיים. את מוכנה? אני, וואו, האם אני מוכנה? האם אני, אני כל כך מוכנה. אני כל כך מוכנה.
חבל שלא הכנתי את הזמבורה, וכזה... Are you ready?
את זה צריך לצלם ולעלות באמזון, ושאנשים יצטרפו, כי אני כל כך מוכנה לעונה השנייה של בית הדרקון שתעלה בשבוע הבא. נכון? שבוע הבא?
כן.
לכבוד יום ההולדת שלך, ניבקה. אז סליחה, לא משהו כזה שאינו בית הדרקון, אבל כן, סרט דוקו מהבציר החדש של דוק אוויר, והנה אני מחברת אותנו לאייטם הזה, שנגמר במוצאי שבת, באופן סופי, מוחלט והדוק, ומתחיל לשחרר סרטים לערוצי הטלוויזיה שלנו.
אני מאוד חושש לגבי גורלו של פסטיבל דוק אביב, ולגבי גורלו של פסטיבל ירושלים, פסטיבל חיפה, ואני מפחד ממש שבשנים הקרובות הם יהיו פסטיבלים עם כותרים ישראלים בלבד.
אני חושבת שאתה הולך למקום הנכון, איבקי. בשבוע שעבר התקיים גם פסטיבל משכנות שעננים, שהוא כן. פסטיבל לספרות הגדול בארץ והבינלאומי.
כן, היינו שם שנה שעברה.
היינו שם שנה שעברה. זאת,
ג'ניפר ריגן.
נכון, וגם לפני שנתיים היינו שם. והשנה אנחנו יודעים שהיה קשה מאוד להביא לשם אורחים בינלאומיים, ואחד מהם...
ג'ון אירווינג.
ג'ון אירווינג, שציפו מאוד 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 לאירוע בהשתתפותו. לא הגיע בסופו של דבר לארץ, הוא לא ביטל את האירוע, האירוע התקיים בזום, אבל הוא לקה בקורונה, ואם אני יכולה לאמר, אז אולי זה היה זן רפיח...
של הקורונה.
וריאנט רפיח 2024 של הקורונה, זה רק רעיון שלי עצמי, ואני לא יודעת לבטח, אבל כן.
את יודעת, אנחנו חיים במציאות שבה ביידן, במוצאי שבת, מחכה שיצאו שלושה כוכבים, כדי לראות אם בן גביר וסמוטריץ' כבר הגיבו על ה... זה פשוט, זה לא יאמן.
לא, אני חושבת שזה...
זה עולם הפוך. זה פשוט עולם הפוך.
What's nearly unique about the Louis C.K. story is that there is no factual dispute at the heart of this story.
About a day after it was published, he put out a statement that said, these stories are true.
He didn't use the word sorry, but he wrote a whole essay explaining that he knew he did something wrong.
And he talked a lot about his own power and how he abused the power that he had.
אבל בואו נחזור שנייה לסרטי הדוקו, והראשון, הסרט על לואי סי קיי, מצטער, לא מצטער? סורי נונסו.
זה דווקא כן יבוא.
זה יבוא, והוא ישודר היום בערב גם ב-YES דוקו וגם ב-HOT 8.
סרט טוב בעינייך?
עזוב טוב, אני חושבת שהוא ממש מביא למסך את המורכבות של הסיפור, ולא ממש עושה לו הנחות ללואי סי קיי, עם כל מה שאנחנו יודעים כבר עכשיו. לא שהוא לא סרט שחולק לו כבוד ומציג אותו בגדולתו, אבל הוא גם לא סולח לו.
אני לא מבין מה יש כאילו... טוב, תרחיבי בבקשה.
אני לא רוצה להרחיב על זה, אבל אני כן רוצה להגיד שבאמת, אתה יודע, יש מכונת היריעה של הדוקו עם יורה כל השבוע, כי יום שלישי שודר ב-YES דוקו מושכת אש, סיפורה של אניטה פלנברג.
בטח, שהייתה, כן, בת זוג של קית ריצ'רדס.
וגם?
לא, זה לא מדויק. בביוגרפיה של קית ריצ'רדס, שאותה קראתי, הוא מדבר על זה שגם, שמיק שכב איתה כדי להראות לו. הוא מדבר שם על זה, זה לא שהוא לא היה, נקרא לזה, דון ג'ואן. אבל הוא בעיקר היה בסמים. וזה לא שג'אגר לא עשה סמים, אבל הוא בעיקר היה דון ג'ואן.
הבנתי.
ותמיד היו ביניהם תחרויות סמויות כאלה. בעיקר של ג'אגר, ג'אגר התחרה בריצ'רדס. אז אם אניטה פלנברג הייתה איט גרל של אותו רגע, והייתה בת זוג של ריצ'רדס, אז גם ג'אגר פיתה אותה, ומה עושה מישהי כשג'אגר מפתה אותה?
אומרת כן.
כן.
איזה שיקול דעת יש כאן, מה יש לחשוב? אז זה ביום שלישי, ביום רביעי, בהוט 8, חזירי רנו, שזה סרט על חיפה. ביום חמישי, טיסה 1812, גם ב-YES דוקו, תקשיב, זה כאילו באמת תזרוק נעץ.
כן.
במהלך השבוע, בום, תפגע בסרט דוקו שבא לך לראות.
אני בשוק מעצמי שהגדרתי את אניטה פלנברג, שחקנית, בזכות עצמה, בעזרת שני הגברים המפורסמים.
שני הגברים שבגללם היא ידועה וזה. תשמע, זה...
הייתה מגיעה כאילו למסך הכסף גם ללא קית ריצ'רדס, לא הייתה כאילו. שלה.
יש מלא שיש עליה. אבל עליה באופן ספציפי היה גם את מיק ג'אגר וגם את... בקיצור, יש מה לראות. תפיגו את שיממון המציאות באמצעות מציאות. זה גאוני.
48 hours since Edgar Anderson was last seen around 8 a.m. I wrote to school. We're urging anybody with information, however small, please come forward, pick up the phone, and help us bring Edgar home.
Letting him walk to school? Is that a decision you regret?
אחת הסוגות השנואות עליי, אני ממשיך עם ההייטריות, כן? כאילו, אם כבר, אז כבר. היא דרמות מתח על ילדים שנעלמו, נחטפו, שמקום הימצאם לא נודע, א', כי עכשיו זה סופר מתרגר, כן? אבל גם כי כשהיינו יותר קטנים, אז היה את הקליפ של Runaway Train, של סול אסיילום, עם התמונות של הילדים שנעלמו, ואז אומרים לך בסוף, הם כולם באמת נעלמו. וגם העניין הזה עם קרטון החלב, mm-hmm. שהוא לא קדח עליו.
כן.
אגב, לעומת זאת, קליפ של בלר לקופי אנד טיווי, עם קרטון חלב של מישהו שנעלם, קליפ מופלא. זה דבר אחד. דבר שני, זה תמיד סדרות בריטיות, נכון? על עיירה שמישהו נעלם בה, ואז נחשפים כל הכוחות האפלים שרוכשים מתחת לעיירה הפסטורלית.
כן, אבל לא בהכרח.
לא בהכרח. ויש גם סיפורי מדלין מקן כזה, נכון? כן. ואז הרחבה של זה, המון המון דרמות בריטיות, היו בעקבות מדלין מקן ואלמותה. וכל מיני, איך קראו לה סדרת? בפטיסט, נכון? הנעלם, הנעלמת.
וואו.
עכשיו, סבתי, אבל משהו באריק, הסדרה החדשה בנטפליקס עם בנדיקט קמברבאץ' וגבי הופמן, נכון?
כן.
משך אותי בכל זאת ללחוץ פליי ולראות את זה. את יודעת מה? אפילו אולי זה הפונט של הלוגו של הסדרה. שיש בו משהו שהוא קצת כזה רחוב סומסומי ולא בכדי.
כן, לא בכדי. נתקצר רגע, אז אנחנו מלווים משפחה קטנה. וינסנט, האבא הוא מין ג'ים הנסון כזה.
סלש מיסטר רוג'רס, נכון? קצת זה רפרר לי לדמות של ג'ים קרי בקידינג, אם את זוכרת שגם הוא
כן.
היה מפעיל של...
בובנאי, כן. שמפעיל כזה תוכנית לילדים.
סופר פופולרית, שהיא ממש מוסד כבר.
כן, וסוחב איתו איזה תיק של אישיות מאוד בעייתית, זה וינסנט. אישיות מאוד מאוד בעייתית, אבהות מאוד מאוד בעייתית, אלכוהוליסט, אשתו קסנדרה. אגב, קסנדרה במיתולוגיה היוונית נבקה. היא נביאת האמת שכוללה ואף אחד לא מאמין לנבואות שלה. שזה, קח את הילד לבית ספר, שלא יקרה לו שום דבר, אין לי כוח לקחת את הילד לבית ספר, וכך אדגר בנם נעלם, אדגר בן כמעט 10, כן. בדרכו לבית הספר, אחרי שאבא לא ליווה אותו.
כמו שצריך, הוא כאילו כזה חצי ליווה אותו.
נגיד.
כן.
אנחנו לא יודעים.
רגע, את לא עשית כזה? כן, כן, אני אקח אותם לבית ספר, ואז כאילו, מפה אתם מסתדרים, נכון? יאללה, ביי.
כמעט אף פעם לא.
אוקיי, טוב. מזל שאין לי ילדים.
והבן שלהם, אדגר, שבאמת נעלם, מתחילה חקירה משטרתית שבה יש אין ספור חשודים. אנחנו מתוודעים גם לדמות הבלש, הבלש...
לדרויד.
לדרויד, שאינו דטרויד.
כן, והוא כנראה הבלש היחיד במשטרת ניו יורק שאינו מושחת, נכון?
כן, ככה זה נראה.
כן, סרפיקו קצת כזה.
ויש, שוב, מיליון סיפורי צד, והדבר החשוב ביותר הוא שלפני העלמו, אדגר ניסה לשכנע את אבא שלו ליצור בובה לתוכנית בדמות שהוא עצמו יצר. הדמות היא אריק, מין בובת ענק שנראית כמו טרופותי. אוקיי? כל הורה שיראה את הסרט יגיד, זה סוג של טרופותי.
מה זה טרופותי?
טרופותי הוא סיפור שכתבה ג'וליה דונלדסון, היא אחת מספרות הילדים הכי הכי הכי, וזה אחד מספרי הילדים הכי 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 מוכרים. טרופותי הוא מין מפלצת שממציא עכבר בשעה שהוא מנסה להתחמק מטרופים.
חמוד.
כן, עד שהוא נתקל בטרופותי האמיתי, ומצליח גם אותו איכשהו לסובב. אני בטוחה שיש פה איזושהי קריצה גם לסיפור הזה, ועוד נגיע לשם, אבל טרופותי של וינסנט, האבא, כן. אותו אריק, הוא מתחיל להיות משוכנע שאם הוא רק יצליח להכניס את אריק ליצור בובה כזאת, ולהכניס אותה לתוכנית, הבן שלו יחזור.
שזה חלק מההתפלפות שלו.
שזה מאפיין רציני וגדול לאותה פלפה שהוא חוטף ומתחיל לעורר את חשדנו, האם גם הוא בין החשודים בעלמו של בנו.
כן, כולם חשודים, חוץ מהשוטר לדרויט.
והאימא, אני חושבת.
כן, גם האימא לא נראית לי חשודה, אבל אולי דברים שהיא עשתה הובילו את הבן שלה להיות במצוקה. כמו שאמרתי קודם, זה לא ז'אנר שאני שוחה בו בכיף בדרך כלל, אבל פה יש כל מיני אלמנטים מעניינים. יש... אני חושב שכמעט כל דמות, הבנייה שלה היא מאוד מאוד חזקה וחכמה, ועם איזושהי עזרה לדמות שאת חושבת שהיא. את רואה את הבלש לדרויט, חברנו.
שאינו דטרויט, כן.
שלאורך כל הפרק הראשון, הוא מאוד רציני וחוקר, והולך למועדוני לילה ומקליט וזה, ואז הוא חוזר הביתה. את חושבת שאת כבר מכירה את הדמות הזו של הבלש הבודד, ולא, פתאום יש לו בן זוג, והבן זוג שלו הוא...
גוסס מאית.
כן, גוסס מאית, כי אנחנו באמצע שנות ה-80. והוא מטפל בו. ויש שם אהבה ורוך.
רוך מאוד מאוד גדול. זה באמת כן. מעגל את הדמות שלו בבת אחת, וכאילו גם טוען את כל מה שהוא עשה בפרק מלפני זה, באיזושהי משמעות נוספת. אתה גם רואה את האבא הזה, שהוא באמת אסהול, כאילו...
כן.
וואו, באמת קשה, מקומם, מתרגר לראות אותו. ובפרק השני, כשהוא מגיע ומתעמת עם אמא שלו עצמו, אז אתה מין חוטף איזה קווץ' ומבין מאיפה זה מגיע. זה קצת אפילו משחק על הדמות של פטריק מלרוז, שהוא...
בין השירים נהנתן ומאוד מאוד מסתול.
כן, ששונא את הוריו, מתאב אותם, כן. כאילו על טראומות שונות ומשונות שהוא עבר בילדותו.
כן, אבל הדבר הקלאסי עם השוטר, הקונבנציה בסדרות כאלה, היא שהוא מטפל באבא שלו, שכבר לא שולט בסוגרים, או נכון, mm-hmm. או באיזה אימא דמנטית, או משהו כזה. לא, פה יש לו בן זוג. כאילו, ובגלל שאנחנו בשנות ה-80 בניו יורק, אז הבן זוג הוא לא סתם גוסס, הוא מאיץ, אז יש פה גם איזושהי אמירה על הטיפול של ארצות הברית וניו יורק, באופן ספציפי, כי זו עיר שבה הייתה התפרצות מאוד מאוד גדולה, במגפה הזו.
אבל ההתמודדות של ניו יורק עם ההשפעה שלה, היא כן. כאילו ממש התמודדות פיזית. זאת אומרת, זה באמת התקופה שבה ההשפעה הסתובבה ברחובות, מיליון הומלסים והפשיעה הייתה מאוד מאוד גבוהה. זו תקופה של ניו יורק לא מצוחצחת.
פרי ג'וליאני.
פרי ג'וליאני, מקום מאוד מחוספס ומסוכן.
כן, הקלישאה של בניו יורק, אדם נופל על הרצפה ואיש לא יושיט לו יד.
זה ניו יורק שעוד לא...
יש כזה פרק בגרלז, אם את זוכרת, על המקרה הקלאסי ההוא.
כן, זה ניו יורק שאף אחד לא מנבית בה ולא חולב בשיבולת שואל ולא כזה.
את יודעת, אני רוצה לפתוח פה סוגריים, אם בא לך, על ג'וליאני, ועל איזה קריקטורה של כלום ניקוניה, נכון? בערוב ימיו. וכל זה ימחק את ההישגים הגדולים שלו של מה שהוא עשה לניו יורק. עכשיו, ברור שיש את אלה שמתפייטים, אוי, ניו יורק של ה-80s, וכמה כיף היה פה, והעיר הייתה מתונפת, ובתי הקולנוע המצחינים, ואפשר היה להשיג רק בכל פינה. אבל...
שגע, איזה יופי.
לא, יש הרי את...
יכולת ללכת ברחוב וכך סתם לדרוך על זרע, זה היה יכול להיות נחמד.
יש רומנטיזציה של ניו יורק ב-80s, והמוזיקה, והעיר הייתה פרועה כמו שהיא, ולא הייתה ממושטרת, יש... אבל כשאת רואה את זה ככה, ואת רואה את מה שניו יורק נהיה ממנה תחת ג'וליאני, ואז את רואה מה נהיה מג'וליאני עכשיו, כאילו, והחובות המטורפים שהוא נקלע אליהם בעקבות הנאמנות הלא סבירה שלו לדונלד טראמפ.
מאוד מוזר.
נכון, זה כאילו לא אותו בן אדם.
סגור סוגריים.
כן, סגרתי סוגריים.
אני לא תכננתי להתאפס אליה ככה, ונתפסתי עליה מאוד, לאריק. היא יושבת לי, כן, היא מתרגרת אותי כהורה, היא מתרגרת אותי כהורה שחי בישראל אחרי 7 באוקטובר, וגם יש בה משהו מקורי מאוד. אולי זה הברק של בנדיקט קמברבאץ'.
כן, זה מצחיק, אמרת קודם, הוא מרפרר לסדרה אחרת שלו, חשבתי כאילו על שרלוק, פה הוא בלש פחות טוב. פה הוא לא מצליח להבין איפה הילד כל כך מהר.
אבל כן, כאילו יש איזו ורסטיליות שהוא מביא אל המסך, וגם גבי הופמן שנראית כמו, לא יודעת, כל העצב בעולם בפנים האלה.
נראית כמו אם
שנעלם לה הילד.
אמרנו קודם גרז, אז היא הרי הייתה אחותו הסוררת של אדם.
וואי, לא זכרתי את זה.
כל הקריירה שלה כמעט הייתה בנויה על משחק של נשים מאוד מאוד אקסצנטריות. ופה פתאום, מעבר להופעה שלה בסדרה ללייקרס, אבל פה פתאום באמת יוצאת ממנה אימא אבלה, נכון?
כן.
אבלה וחרדה.
מוטרפת מדאגה.
כן. נדמה לי שהרבה פעמים בסדרות, חשוב להגיד שמי עשתה את זה זו אבי מורגן, שהיא מין מאסטרית כזאת של מותחנים, בעיקר בריטים, כאילו של סדרות 6 פרקים, של תעלומות פשע, לא מסתוריות, אבל מאוד כאלה מותחות. תסתכלי אחר כך על הפילמוגרפיה שלה. בעיקר, אני חושב שלמרות שזה מתרחש ב-80s, זה מאוד מהדהד נושאים שהם של עכשיו.
כן.
של התמכרויות ובריאות הנפש, ויחסי הורים ילדים, והורות נרקיסיסטית, ומהו הגרעין המשפחתי הנכון. האם יש דבר כזה גרעין משפחתי נכון? ומעמדות וגזענות, לא יודע, יש בה משהו חזק ועכשווי, למרות שהיא מתרחשת ב-80s.
כן, ושפו למילה דוחה, נכון? שפו לנטפליקס. כן, הם נמצאים באיזה גל יפה.
No, I don't buy it.
What?
You're not a hitman. You can't be. I tried looking you up and nothing. It's like you don't even exist.
I guess I'm just your fantasy.
So what's the biggest difference between the real you and your occupation?
סיבוב מהיר.
סיבוב מהיר.
נכון שהלכתי אותך כבר שבועיים ברצף לראות הסרט היטמן?
נכון, לא הלכתי.
די, נו, למה את אומרת לי את זה עכשיו? אז אני אדבר לבד?
וכן, ככה זה נראה.
אני צריך לדבר לבד והרבה שיט.
אוי, מה אני אעשה?
איך, אבל איך?
איך אני אעשה את זה?
אני בטוחה שאתה תצליח להתרומם לרגל האירוע, אתה תצליח לעשות את זה.
אני אצליח. תראי, היטמן, סרטו החדש של ריצ'רד לינקלייטר, אותו הוא כתב ביחד עם גלן פאוול.
זה כאילו הכנת את זה כתוב.
לא, זה ככה, אני שולף מהבריין.
זה בקומפיוטר. שפו לך.
אז אני את הפלנברג, לא, סתם. היטמן, סרטו החדש של ריצ'רד לינקלייטר, סרטו ה-21 לדעתי, הוא מביים באמת בקצב של סרט כל 18 חודשים, שזה קצב...
אובססיבי?
וודי אלני, רציתי להגיד, כמעט. כאילו, יש תחושה שאם הוא יפסיק לעבוד, הוא יחדל מלהתקיים. ויש משהו נורא יפה בלינקלייטר, אני חושב שהוא כל פעם, הוא נורא עובר בין ז'אנרים. זאת אומרת, הוא לא טרנטינו איזה במה עם טביעת אצבע נורא נורא ברורה מצד אחד, או... לא יודע מה, אמרתי וודי אלן, אז לוודי אלן יש טביעת אצבע נורא נורא ברורה. טו, וודי. נכון? צריך לעשות ככה. סליחה שהזכרתי אותו שוב. ואצל ריצ'רד לינקלייטר יש בו משהו הרבה יותר זיקיתי. אני חושב ששני הבימאים שהוא הכי מזכיר לי במובן הזה, זה סטיבן סודרברג וסטיבן ספילברג. זאת אומרת, בימאים שלא מפחדים גם להיות מסחריים, וריצ'רד לינקלייטר, למשל, עשה את סקול אוף רוק, ואת כל סדרת לפני הזריחה, אחרי הזריחה, לפני השקיעה, שהם סרטים מגה מסחריים, נגיד, זאת אומרת, עם מפיל מסחרי מאוד מאוד גדול. מצד שני, ביימת סורק אפלה על פי פיליפ קיי דיק, בחצי אנימציה, חצי לייב אקשן.
לא שמעתי את שם הסרט הזה מעולם.
זה סרט שמאוד השפיע על האסתטיקה של ולסים בשיר, נגיד. אז הוא יכול לעשות סרט עם אומה טורמן ואיתן הוק, שהם שניהם בחדר בבית מלון לבד, וסרט שממש ממש מביא את הגירושים שלהם החוצה, אל המסך, ואז פתאום נגיד Waking Life, גם שזה סרט באנימציה שאנשים אוכלים את הראש על מהות החיים. זאת אומרת, הוא במאי מאוד 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 ורסטילי, או Boyhood, שגם זה פתאום אפוס כזה שצילם אותו על פני המון המון זמן. אז היטמן זה ניסיון שלו עם סרט ג'אנר כמעט קליל, זאת אומרת, קומדיה רומנטית, אבל יש בה משהו מאוד מאוד אפל.
יש בה פסקול רידה מדה דנסר.
כי היטמן.
כן.
מצחיק.
דוקטור אלבן,
It's
משהו.
It's my life. אוי, את יודעת שאלון, חבר שלי, שהוא גם מאזין לפוד,
כן.
הוא יצא עם בדודה של דוקטור אלבן. כן. והיא אמרה לו, דוד שלי, הוא היה כוכב פופ לרגע בניינטיז, אין סיכוי שאתה מכיר אותו. הוא אמר לה, מי, אני דווקא אוהב מוזיקה, יכול להיות שהכרתי. לא, לא, אין סיכוי, נו, תגידי. אמרה לו, דוקטור אלבן.
די.
ישר, סינג הללויה.
וואו, אחי סינג הללויה.
ברור, בטרפת.
איך הוא נפרד ממנה? אתה יודע איזה ארוחות משפחתיות היו להם?
הוא גם רופא שיניים, דוקטור
אלבן. נו, זה טוב במשפחה.
זה הדוקטור, כן.
תראה, גם דוקטור שקשוקה הוא דוקטור, אבל...
יופי, אגב.
אפשר לחזור ל...
אגב, אני רוצה להגיד שהייתי מצטרף למשפחתו של בינו גבסו הרבה לפני שהייתי מצטרף למשפחתו של דוקטור אלבן.
לדוקטור גלידה גם הייתי... נכון, היה דוקטור גלידה.
דוקטור לק.
דוקטור לק!
היא הסבתא.
סליחה, אני אפנה את עצמי לבית גיל הזהב הקרוב.
תכף תהי כמו הנציגת שירות ששוחחה איתי ב-SMS ושאלה אותי, אפשר בבקשה את מספר הטלפון שלך? ואמרתי לה, את מתכתבת איתו כרגע. אז כן, אז היטמן.
דוקטור גלידה!
דוקטור גלידה, לא, באמת. יש גם דוקטור קליני, שזה שיר של משינה. אז תשמעי, היטמן זה סרט על אדם שמתחזה לרוצח סחיר. זאת אומרת, הוא עובד במשטרה, ובמשטרה יש יחידה שבה הם כדי לתפוס אנשים שרוצים לרצוח מישהו, זאת אומרת, כדי...
אז הם מתחזים לזה.
לרוצח שכיר, והוא כאילו עושה את כל ה... אז תשלם לי ככה, אז רק... אז אתה רוצה שאני ארצח את זה וזה וזה וזה? אומרים, כן, קלטנו אותך, אדוני, יאללה, ביי. והוא עושה את זה כל פעם עם דמות אחרת, זאת אומרת, הוא מתחפש ויש לו דמויות, והוא...
זה לא כאילו נחשב שידול?
זה חלק מהעניין שם, את תראי בסרט, כשתראי אותו, ותראי אותו, בחיי, תראי אותו.
אני אצטרך לחזור על הבדיחה שאמרתי לך בהקשר זה בשבוע שעבר, שאני אשמח אם תשלח לי לינק לייטר.
אני אשלח לך. לדעתי זה אמור לעלות באמזון עוד איזה שבועיים. מה שאני רוצה לומר, גילי, זה שהוא כל פעם מתחפש, ולובש על עצמו דמות אחרת, ואז הוא פתאום גם מתאהב במישהי, ואז רגע, הוא מתאהב במישהו, הוא ישחרר אותה מהכרס? או שהוא ישאיר אותה על חכתו ויגרום לה להישפט. ואז מתפתחים יחסים, ומה קורה שם. יש משהו נורא סוחף בזה במובן הקומדיה הרומנטית של זה, יש משהו מאוד משעשע בכל איך שלינקלייטר מביים את השידולים האלה, הוא באמת משדל אנשים, ואז גם יש איזושהי התנגשות מוסרית מאוד מאוד חזקה. אז הסרט הזה הוא גם מצחיק מאוד, הוא גם יש בו מין הרומנטיקה, וגם מין סיפור אהבה כזה לא שיפוטי, שמאוד מאוד אהבתי, וגם יש פה משהו מאוד מותח, כאילו בסוף יש פה גם עלילת מתח חזקה, ויש עניין עם רוצחים שכירים וזה, אז שווה.
אם אני לא אצליח לצאת מהבית, אני דפנטלי
לא
רואה
באמת,
את זה.
לא, באמת, זה אחלה סרט. והכי חשוב, זה שגלן פאוול, שגם כתב וגם משחק בו, וגם משחק בסרט הזה עכשיו עם סידני סוויני, כל אחד חוץ ממך, איך קראו לזה, שהם כאילו שונאים אחד את השני ונוסעים לחתונה באוסטרליה, והוא כל הזמן עם טנגה והיא כל הזמן עם ביקיני, וזה נהיה להיט מטורף, מעניין למה?
צריך לחשוב על למה.
הוא, את רואה סטאר בית, כאילו סטאר, את רואה את הכוכב הגדול הבא, באמת. אין פה בכלל שאלה, הוא היה, זוכרת בטופ גן מבריק את הדוש, הטייס הדוש, זה הוא.
אוקיי.
והוא פה כאילו, וואו.
נותן את זה.
לא, את רואה את הכוכב ההוליוודי הענק הבא.
ריין גוסלינג הבא.
סוג של, כן, כן, כזה, אוסטין באטלר, טימותי שלמה, אז יותר, יותר. וואו, כן, אוקיי. כן, אני תופס ממנו עכשיו, הוא גם כתב את זה, יש עליו, הוא לקח אותי.
נפקה במעבר חד, אני צללתי לאיזה ספר בשבועות האחרונים, יצא לי מה זה כיף.
אוי, זה נשמע לי כיף אחרי הסרט הזה שהמלצתי, קומדיה רומנטית מלאת אטרקציות. איזה ספר צללת? ספר טוב.
אני צללתי בשבועות האחרונים לספר ארץ השלג של סבסטיאן פוקס, שלמעשה כותבים את שמו פוקס.
פוקס, אבל הלמד היא שקטה.
זה למד שותקת, זה אל שותקת. שהוא היה עיתונאי והיום הוא סופר בריטי עם רשימה ארוכה ומפוארת מאוד של רומנים שמסתובבים סביב הרבה מהם רומנים היסטוריים והרבה מהם עסוקים מאוד בימים הראשונים של התפתחות הפסיכולוגיה ופסיכיאטריה. ואת הספר הזה, ארץ השלג, הוא ממקם בין שתי מלחמות העולם. תחילתו ממש עם תחילת מלחמת העולם הראשונה, וההמשכו, זאת אומרת, הוא נגמר לפני שמתחילה מלחמת העולם השנייה. וכמו הר הקסמים, מרביתו קורית במין בית הבראה כזה בהרים, שמחוץ לערים גדולות בגרמניה.
ולכן השלג?
ולכן השלג הוא מסביר בסופו של הספר, הוא נותן מין קרדיט כזה לספר אחר, שיש לו שם מאוד מאוד דומה והשפיע עליו.
חשבתי שזו מטאפורה לכל הקוקאין שעשו הפסיכיאטרים
והפסיכונליטיקנים. זה נשמע גם כמו ספר מעניין מאוד.
זה ספר שהייתי קורא.
אבל זה ספר שכמו ברומנים היסטוריים טובים, לוקח איזושהי תקופה, מלמד אותך עליה, וגם מלמד אותך על העולם שבו הדמויות האלה פועלות, מה היה נהוג שם, מה היה מקובל, ואיך אנשים הרגישו והתנהלו בתוך היום-יום הזה. הספר הזה הוא שהוא ספר של הוצאת פן, קראתי איפשהו ביקורת עליו, שהוא בדיוק מהספרים האלה שמעמידים פנים שהם ספרות גדולה יותר ממה שהם, כשבפועל הוא בסך הכל דרמת יחסים על רקע היסטורי. לא הבנתי את הביקורת, כי הוא, כן, אוקיי, ואיפה זה רע? לא הבנתי. הוא מספיק אינטליגנטי בשביל למשוך אותך פנימה. הוא קצת עובד על באמת מין ניחוח תומס מן, אבל בלי להגיע אותך למוות כמו שלעיתים הר הקסמים עושה. והוא באמת לוקח אותך לתוך התקופה הזו ומדבר איתך על מהו הלם קרב ומתי הפעם הראשונה שהבינו שהדבר הזה הוא דבר ואפשר לטפל בו. וזה... ידידי.
ופה הקולב העכשווי בעצם.
הקולב העכשווי, ולמה מעניין לקרוא אותו עכשיו?
עכשיו צללתי בחזרה יחד איתך.
כן.
זוכרת שלפני שבועיים המלצנו פה על האלבום החדש של בת' גיבונס?
כן.
שלעומתו השיר פונר, זה תל אביב יחביבי תל אביב.
כן.
אז עכשיו יוצא שממש...
כאן בקרון הזה.
ממש ככה, תקשיבי, ניסיתי לשמוע את האלבום, הבטחתי כאילו, אני אצלול לאלבום הזה, ואני אשמע אותו, זה קשה.
די.
וואו, הוא עצוב וקודר ומדכא.
אולי צריך לגייס את הפסיכיאטרים מהספר, שיגישו לעזרה, יושיטו ליד.
חכי, מי יושיט יד, אבל לנו, לא לבת, לנו.
מי?
ג'ף בורוס מפורטיסד, מי שהיה שותף שלה בפורטיסד, הוציא שבוע שעבר אלבום חדש בעצמו, עם ההרכב שלו ביק.
מקור.
B-E-A-K סלש כזה, mm-hmm. לא סלש, איך קוראים לסימן הזה, שזה כמו...
קטן יותר גדול מדי?
כן, כזה. Mm-hmm. הסימן הזה, והאלבום הוא מלא 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 סימנים כאלה. עכשיו, זה לא האלבום הראשון שלהם, אבל בעיניי, האלבום הכי שלם של הרכב הזה, מאוד מאוד מזכיר את קן, את הלהקה הגרמנית הנודעה, להקת קראוטרוק. בינתיים, אני אגיד עכשיו משפט שאני עומד מאחוריו, כי חשבתי עליו מיום שישי בבוקר, זה אלבום השנה שלי עד כה. Hmm. אני לא יכול להפסיק לשמוע אותו, בחיי.
אבל מה, איפה הוא על מדד הדיכאון?
לא מדכא בכלל, עושה אחרי ש... כאילו, לא Rhythm of the Night של הצמד קורונה, כן? Uh-huh. אבל ממריץ, אנרגטי, מעניין, פסיכדלי, הרבה מאוד המצאות יש שם, מאוד יפה, טריפי כזה, ושירים. Mm-hmm. שירים מאוד מאוד טובים, במלא גרוב.
אז כן.
אם לא ניכר מזה שאמרתי שזה אלבום השנה שלי עד כה,
אז אתה ממליץ. אז אתה ממליץ.
לא, לא, לי. ממש לצלול אליו. ממש ככה.
אוקיי, נבקה. קיבלתי.
יופי.
קיבלתי, אוקיי.
תודה. יאללה, נפגש בשבוע הבא.
כמו תמיד.
ביי.
ביי.